רגל אחת. אין הדין נמתק אלא בשורשו. ושורש הדינים הוא השכל. וכל דין צריך להמתיק בשכל השייך לו דווקא. מה זאת אומרת?
זהו, מה זאת אומרת? בוא נתחיל, יש דבר ראשון שהוא אומר פה, שהשורש של ההמתקה זה השכל.
כן.
מה... מה העניין פה?
דין זה התרחקות מהשורש, זה דין. כתוב, חז"ל אמרו, רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין, ושיתף איתו מידת החסדים אחר כך. כל ההתרחקות מהאחד, יחסית זה נקרא דין, כי הוא חסד. אז התרחקות מהחסד, אפילו באחוז מסוים, זה כבר לא חסד שלם, זה כבר דין. פחות חסד, פחות חסד, פחות חסד. אם כן, מה התיקון שלו, של הדין, של להשלים אותו, להפוך אותו, להמתיק את הדין, להפוך אותו לחסד? להחזיר אותו לשורש. ברור?
כן.
אז אין הדין נמתק אלא בשורשו. יש איזה דין, איזה. למה הוא נקרא דין? כי הוא התרחק מהשורש שלו, מהחסד. תחזיר אותו לחסד, הוא חוזר להיות, הוא נמתק. אין הדין נמתק אלא בשורשו. עכשיו, שורש הכל זה השכל הכולל, זה הקדוש ברוך הוא. אז כל דבר שאתה מחבר אותו לקדוש ברוך הוא נמתק.
כן.
הדין נמתק.
כן.
כי כל הבריאה, כל המציאות היא נקרא דין. רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם מידת הדין. הכל נקרא דין, כי זה התרחקות מהאחד השלם. אז אתה צריך קשר אותו לשכל השייך לו. אז עכשיו, מה זה השכל השייך לו? הרי... כשאנחנו אומרים, מהאין סוף ירד, יצא משהו לפועל, אז הוא יצא דין, עכשיו הוא נקרא דין. למה הוא התרחק מהאחד? ממנו השתלשלה עוד מדרגה למטה. אז זה הדין, גם דין של הדין. אבל הדין של הדין, זה שמעליו הוא יחסית אליו חסד. עכשיו הדין של הדין שיורד עוד מדרגה יוצא דין דין דין. אבל מי שורשו? שורשו תמיד זה שמעליו הוא שורשו. שורש כל השורשים זה האינסוף. אבל השורש שמעליו הוא נקרא שורשו. אז מתי הוא יתמתק? כשהוא יחזור לשורש שלו. לשכל שמעליו. כשהוא יחזור לשכל שמעליו הוא יתמתק. אבל הוא עכשיו נקרא דין ביחס לזה שמעליו. וכשהם יעלו לזה שמעליו, הוא יתמתק. אבל עוד פעם הוא נקרא עכשיו יחסית דין לזה שמעליו.
כן.
עד שהוא נכלל באינסוף. אז אין הדין נמתק אלה בשורשו. ושורש הדינים הוא השכל. וכל דין צריך למתק בשכל השייך לו דווקא. שממנו הוא ישתלשל. כן? כי הוא... הוא יציל אותו, הוא יצר אותו, הוא ברא אותו. העליון שמעליו, הוא ברא אותו, הוא הוציא אותו. עכשיו, מה למעשה?
זהו, למעשה, זה נראה מאוד רחוק.
קודם כל ראינו את הסכמה של הדבר.
כן.
איך נסביר את זה למעשה במקומות הנמוכים? בגבוה זה קל. בשכל הגבוה, זה השכל הכולל, זה הקדוש ברוך הוא. אז אתה מקשר את כל הקדוש ברוך הוא, מהלך אלוקי נפלא, ונמתק הדין. זה בסדר, וזה מצוין, והכל טוב ויפה, נמתק הדין. מקשר אותו לקדוש ברוך הוא. אבל כשאתה מקשר אותו לזה שמעליו, שהוא גם פינת דין, לשכל שמעליו, אז אפשר גם, בהשתלשלות. זאת אומרת, מה זה בהשתלשלות? אותו מקרה, אותו מעשה שנעשה, אחרון, יחסית אחרון נגיד, נתפוס נקודה מסוימת ממנה נתחיל, שהוא נקרא דין. בוא ניתן דוגמה. האבא נתן סתירה לאב. זה דין. הדין נמתק בשורש, בשכל שייך לו. זאת אומרת, אם עכשיו אתה עולה לשכל של האבא, להבין את הראש שלו, למה הוא נתן סתירה? אז יפה מאוד. אז נמתק הדין, אתה מקבל את זה באהבה, הוא רצה טובתי, עשיתי פה איזה משהו שיכול להזיק לי לחיים, והוא עקר לי את זה עכשיו מהראש, את הדבר הזה, הרווחתי. אז הנה, זה נמתק בשכל שייך לו. זה בנמוך. עכשיו, הפעולה הזאת שאבא עשה, היא גם דין, נכון? הדין הזה, יש לו גם שורש, שמעליו, שסיבה הוא מסובב, סיבה שסובבה את האבא לתת הסתירה.
כן.
כן? אז עכשיו האבא, הוא גם כן צריך להמתיק את הדין שלו בשורש שעליו, בשכל שמעליו. כי הרי הוא יכול לעשות את זה בצורה אחרת. הוא עשה דווקא בצורה הזאת, זה דין. אז צריך את השכל של הדין הזה. אז הוא, כשהוא יעלה לשורש שלו. וכן הלאה, אחור, אחור עד האינסוף. באינסוף, אז אתה ברור לך. האינסוף ככה, זה אין לנו השגה בשכל העליון, באינסוף. זה רצון השם, מקבלים את זה באהבה. אז זה מה שהוא אומר אחר כך, שכל עליון שכולל את כל השכליים, והוא ממתיק את כל הדינים. שכל של הקדוש ברוך הוא השגחה. שלמות התורה שבכתב הוא על ידי התורה שבעל פה. לכן על ידי שמחדשים הרבה ספרי קודש, נשלם את התורה. התורה שבכתב, כשאנחנו אומרים התורה שבכתב, הרי גם התורה שבעל פה היא כתובה.
כן.
זה לא, אנחנו לא מדברים עכשיו על האותיות, אנחנו מדברים, תורה שבכתב, זה התורה שמשה קיבל בעל פה וכתב. משה בהר סיני קיבל תורה בנבואה. זה בעל פה. פה אל פה אדבר בו. משה ידבר והשם יעננו בקולו של משה. ומשה כתב אותה. זה שהוא כתב אותה, זה נקרא תורה שבכתב. תורה שבעל פה, זה כשהוא ישב בבית מדרשו והסביר להם בעל פה את מה שהוא כתב. זה התורה שבעל פה.
ומה עם הנביאים? הנביאים זה גם כן תורה שבכתב?
לא.
לא?
לא, נביאים זה משהו אחר. אנחנו מדברים על התורה. תורה זה מה שמשה קיבל בעל פה, בנבואה, בהר סיני, כתב אותה. זה תורה שבכתב. תורה שבעל פה זה מה שמשה לימד את העם, באמת מדרשו, את יהושע, הסקנים, הוא לימד אותם את מה שהיה כתוב בתורה. מה שהוא כתב בתורה. בתורה כתוב פרי עץ הדר בסוכות צריך לנענע ארבעת המינים, פרי עץ הדר. מה זה פרי עץ הדר? איזה פרי? פרי עץ הדר יש מלא סוגים. יש לימון, יש תפוזים, יש קוליות, מלא פרי עץ הדר יש.
Yeah.
זה הוא אמר להם בעל פה, מה שכתוב בתורה פרי עץ הדר, הכוונה אתרוג. זה תורה שבעל פה. אז השלימות של התורה שבכתב הוא על ידי תורה שבעל פה, שהיא משלימה את כביכול החיסרון, מה שלא ברור בתורה שבכתב. כי התורה שבכתב היא נכתבה בלי לפרט את הפרטים של המצווה. תפילין או מזוזה, והיו למזוזות על מזוזות ביתך או בשעריך. מה? איך? איך כותבים את זה? על מה כותבים את זה? באיזה צורה כותבים את זה? זה בעל פה ומסר. אז היא משלימה. לכן על ידי שמתחדשים הרבה ספרי קודש, נשלם את התורה שבכתב. כי ספרי קודש שנכתבים, זה התורה שבעל פה שנכתבת, אחרי שהותר לכתוב אותה. באבן שתייה שממנה הושתת העולם רשומים כל סוגי הצמצומים. הצמצומים השונים אחד מהשני באיכות וכמות, לכן שם ממתיקים כל הדינים. באבן שתייה שממנה הושתת העולם רשומים כל סוגי הצמצומים. יש לנו קודם כל במעשית את אבן השתייה ששם היה, שעליה נבנה בית המקדש, קודש הקודשים. פה משהו מדבר, אני חושב שהוא מדבר על השורש. כמו שרבנו אומר בעל תפילה, על היד של המלך היו כתובים כל מה שיהיה, על היד של המלך כתובים כל הדרכים וכל מה שיהיה מתחילת בריאת העולם ועד הסוף, זה על היד של המלך. שאומר פה אבן שתייה, אני מבין שהוא מדבר על זה, על התורה, שהתורה הייתה גנוזה אצל הקדוש ברוך הוא 2,000 שנה קודם בריאת העולם, ושם היה כתוב כל מה שיהיה ואיך. במדרש אומר שקדוש ברוך הוא הסתכל באורייתא וברא אלמא, הסתכל מה שכתוב והוציא לפועל את מה שכתוב. אז זאת האבן שתייה, התורה, עליה הושתת העולם. למה נקראת אבן שתייה? שתייה מלשון איך קוראים לזה? בסיס. איך קוראים לזה? איזה מילה אחרת למילה בסיס?
תשתית.
תשתית, אבן שתייה, זאת אומרת, זה אבן של התשתית של בית המקדש, והיא האבן של התשתית של כל העולם. אז מה התשתית של כל העולם? התורה. התורה היא התשתית של כל העולם. בה כתוב הכל. בה כתוב השכל של כל דבר ודבר. כל דבר ודבר בעולם הוא בפי השכל הגנוז באותיות התורה. כשאתה אומר שולחן, השתמשת באותיות מהתורה. יש 22 אותיות בתורה. אני לא מדבר על אותיות הכתב. על אותיות, אותיות הדיבור שאנחנו מדברים באותיות. אז אתה אומר שולחן, השתמשת באותיות התורה כדי ליצור שולחן. להוציא אותו מעין למציאות. אז אם כן, התורה, אותיות התורה, הן התשתית של כל דבר ודבר. כל דבר בבריאה שקיים, הוא קיים על פי זה שיש לו, הוא מושתת על משהו. על מה הוא מושתת? על האותיות האלה. האותיות זה רק הסימן. האותיות האלה זה שכל. כל עוד ועוד מביאה זה שכל. אתה מחבר כמה אותיות, מייצר איזה מוצר, שהוא בנוי מהחיבור של האותיות האלה. זה אבן שתייה. אז עליה רשומים כל סוגי הצמצומים. מה זה צמצומים? כל פרט במציאות הוא נקרא צמצום.
כן.
מה זה צמצום? צמצום של החוכמה האלוקית. אור אין סוף, הצטמצם בצורה שאנחנו רואים במציאות. הצמצומים השונים אחד מהשני באיכות ובכמות. לכן שם ממתיקים כל הדינים. כי כל הדין נמתק בשורשו. אז אבן שתייה, שמנה הושתת העולם, זה השכל הכולל. שממנה שאמרנו כל הדין נמתק בשורשו. אז ככה, באבן שתייה, אבן תשתית שהיא השכל הכולל, התורה שממנה הושתת העולם רשומים כל סוגי הצמצומים, הצמצומים השונים אחד מהשני באיכות ובכמות. לכן שם ממתיקים כל הדינים. כל השכליים הפרטיים, עוד פעם, מה זה שכליים פרטיים? כל פריט במציאות הוא שכל פרטי. זה שכל פרטי שהוא שייך לאותו מוצר. השכל של העץ, השכל של הבהמה, השכל של האבן, מה זה שכל? השכל שבונה אותה. המבנה שלה, יש בו שכל במבנה שלה, בהתנהלות שלה, באופי שלה, בהתנהגות שלה, בצבעים שלה, הכל. יש פה שכל. זה נקרא שכל פרטי. דבר. של אותו פריט. אני משתמש במילה פריט, אבל בתורה לא משתמשים במילה הזאת. בחז"ל לא משתמשים במילה הזאת. משתמשים במילה עולם. עולם. שולחן נקרא עולם, עץ נקרא עולם, אבן נקראת עולם. זה נקרא עולמות, 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 עולמות. כל פרט נקרא עולם. אז כל השכלים הפרטיים של כל עולם ועולם מקבלים מהשכל העליון הכולל, כולל מהשכל אינסוף. הרי זה שכל אינסוף שהשתלשל לעולם הזה ומחיה אותו, מקיים אותו. אבל כשהוא מקיים אותו, זה לא כמשל המים שיצאו מהים לנהר, ואם עשית מחיצה באמצע נהר, יופי, הפרדת ביניהם, הים נהיה לבד, הנהר לבד, הוא יכול להתקיים. נכון? נהר. כשחצית אותו עם...
הוא הפסיק להתקיים הנער.
למה הפסיק?
הוא לא יקבל מים.
למה? שלא יקבל, אבל יש לו.
בינתיים יש לו, אם הוא לא נשפח.
כן, אין תוך בריכה, תוך כוס. ניתקת אותו מהים, מהשורש שלו, ניתקת אותו, הוא קיים. אור לא ככה. אור, קרן אור שיוצאת מהמקור, ברגע שעשית מחיצה, לא נשאר מאחורי המחיצה שום אור, ניתקת לו את החיות. ככה כל המציאות. כל המציאות קשורה לאור אינסוף ישיר כל הזמן. אם אתה עושה מחיצה שמפרידה בין אור אינסוף לאור הפרטי של כל מוצר, יצור, עולם, פיתלת אותו מהמציאות, כי הוא אור. לכן הוא אומר כל הזמן השכליים הפרטיים מקבלים השכל העליון. לא רק שהוא ברא אותו, העיר והוציא אותו לפועל, וזהו, ניתק אותו, עזוב, עכשיו אתה כמו מים, נפרד. לא, הוא ממשיך להעיר, כי אם הוא יפסיק, העירה תיפסק, הוא ייפסק, יתבטל מהעולם. אז כל השכלים הפרטיים מקבלים מהשכל העליון הכולל, לכן גם כשמשתמשים עם איזה שכל פרטי, כדי להמתיק איזה דין, צריך לקבל מהשכל הכולל. אז כמו שאמרנו, אתה הולך עכשיו מהילד שקיבל סתירה לאבא, השכל של האבא, אבל השכל של האבא מקבל מזה שעליו, מזה שעליו שעליו עד אור אינסוף, לכן צריך לקבל מהשכל הכולל, אפילו השכל הפרטי שנמתק על ידי השכל שמעליו, הוא צריך לקבל מהשכל הכולל. כשיש לתורה שבכתב שלמות, על ידי התורה שבעל פה, היא מקבלת את אור השכל העליון, ומשפעת ממנו בכל החוכמות שיש בעולם, גם את כל הדינים. אמרנו, התורה שבכתב מקבלת שלמות מהתורה שבעל פה, שאתה משלים, אתה מסביר את הפרטים, אתה נותן לה הסבר. אז התורה שבעל פה היא הצמצום.
כן, נכון.
אז היא מקבלת עכשיו את האור מהשכל העליון, התורה שבכתב קיבלה את השלמות שלה ושלמה על ידי תורה שבעל פה. עכשיו כשהיא נהייתה שלמה התורה, היא מקבלת אור השכל העליון, אור אינסוף מתלבש בה, והיא משפיעה את זה בכל החוכמות שיש בעולם. כי הרי אמרנו שכל עולם, כל דבר בעולם, כל פרט בעולם, הוא מקבל חיותו מהתורה, מהאותיות של התורה. כי הוא מושתת על האותיות של התורה.
כן.
הוא בנוי מאותיות התורה. אז כל החיות שלו, כולו, כל המהות שלו, זה התורה. כשעכשיו התורה נשלמת על ידי תורה שבעל פה, נהייתה שלמה, אז היא מקבלת עכשיו מאור אינסוף, ומשפיעה לתוך הפרט שממנו, שהוא נותן לה חיות. זאת אומרת, כל פרט בעולם צריך להיות קשור לתורה, והתורה קשורה לאור אינסוף, הקדוש ברוך הוא, ואז השפע, החיות יורד מאור אינסוף אל התורה ואל המוצר שהתורה יצרה.
יש לו שלמות, יכול לקבל את
יש לו שלמות, יש לה אור. אבל אם אין לה פירוש, התורה בעל פה, אז אין לה שלמות, אז היא לא יכולה לחיות את אותו פרט. כשיש לה תורה שבכתב שלמות, על ידי התורה שבעל פה, היא מקבלת אור השכל העליון, הוא משפעת ממנו בכל החוכמות שיש בעולם, הוא ממתיקה את כל הדינים. בכל החוכמות שבעולם, הכוונה בכל השכל שיש בכל פרט בבריאה. על ידי שבאים בראש השנה לצדיקים, ממתיקים כל הדינים. כי כל אחד בא עם צרותיו, צמצומיו וקדושתו, ונכללים כולם בצדיק שהוא השכל הכולל. אז עכשיו זהו, זה יחסית. אז הצדיק, שהוא פה בעולם הזה, אז הוא טבעת בשרשרת, מאור אין סוף. אז הוא נקרא השכל הכולל של האנשים שבאים אליו. אלה שבאים אליו, שאם זה מדובר על צדיק יסוד עולם, אז הוא כולל את כולם. משה רבנו כולל 60, כל נשמות ישראל. עכשיו אם זה שכל צמצום יותר נמוך, אז הקבוצה שלו. כל אחד יש מלכות, רבנו אומר, אחד מולך בביתו, אחד מולך על 10 אנשים, אחד מולך על 200 אנשים, כל אחד יש לו שורש נשמה ששייכים אליו. אז כשבאים לצדיק, כל אחד בא עם קדושתו, עם צרותיו, עם צמצומיו, עם זה, והם באים עכשיו נכללים בצדיק יסוד העולם. אז הם מקבלים עכשיו בשכל הכולל את המתקה של הדין שלהם בראש השנה. על ידי שנכללים הרבה נפשות יחד אצל הצדיק, נעשה צמחה. למה? כל אחד בא עם השמחה הפרטית שלו. אז רבנו אומר, זה ריבוי אור השמחה נובע כמו מדורה. כל אחד זורק שם איזה ענף, אז המדורה גודלת. שבאים כולם לצדיק, כל אחד בא עם קדושתו, עם החלק אלוקי שלו, וזה מצטרף, מתחבר, נהיית מדורה גדולה של שמחה. יש אנשים שיש להם מצרה גדול להנהיג את העולם. הוא רוצה להיות מנהיג. והם נמצאים שם בכנסת.
זה יצרה רק הוא אומר.
כן,
יצרה. זה לא אומר שזה טוב.
תשמע, זה אנשים ש... טוב שיש כאלה.
איך אני אומר למד על זכות עליהם?
כן, טוב שיש כאלה. מי מוכן ללכת לסבול? כן. מי מוכן ללכת לסבול את הסבל הזה? זה פשוט אנשים מסכנים. אין להם כלום. חוץ מכבוד, אין לו כלום. כבוד וכסף. אין לו כלום. הוא סובב סביב ציר אחד. הכבוד, הפרסום, הכבוד, ובשביל זה הוא צריך להיות, להתענות. להתענות. למצוא חן בין הזה ולמצוא חן בין הזה, ולהציג ככה, ולחיות ככה, ולדבר ככה. אין לו מעצמו כלום. זה פשוט מכשיר. טוב שיש אנשים עם יצרה כזה, שיהיה מי שיטפל בעניינים. אין מה. איזה כיף זה להיות מנותק מהכל. יושב בפינה שלך בשקט, ונהנה מזיו השכינה. בלי הפרעות, בלי כלום. יש לך את הקדוש ברוך הוא, אתה והוא. מה יש יותר טוב מזה? ריצות, שגרונות, וג'רס. סביב השעון. בשביל מה? בשביל קצת כבוד. של מה? הרבנו אומר, כל החיות של המלך מהידיעה שהוא מלך. סך הכל. הוא יודע שהוא מלך. הוא יודע שהוא שר. זהו זה, זה נותן לו את כל החיות שלו, הידיעה הזאת. תכלס הוא אותו בן אדם, כמוך. הולך על 2, נכנס לשירותים כמה פעמים ביום, אותו דבר. אבל מה, הוא חי בדמיון של הכבוד, שהוא משהו שונה מכולם. ובשביל זה הוא צריך לשלם יקח, זה סבל גדול. להיות מפורסם זה סבל גדול. רבנו אומר את זה בלקוטי מורה, אני אקרא לך את זה. תורה אין א', דע, זה בחלק א'. אומר רבנו דע שקשה מאוד להיות מפורסם, כי משהו מפורסם הוא מזיק לו מאוד, כי לפעמים צריך לסבול ייסורים בשביל רבים, כמו שכתוב, ובחבורתו נרפא לנו, כמאחר שהוא מפורסם, על כן הוא בבחינת, לכן החלק לו ברבים, על כן צריך לסבול ייסורים בשביל רבים. הוא חילק אותו ברבים, שהוא מפורסם, כל אחד יודע עליו, כל אלה שיודעים עליו, חלק ממנו נמצא אצלם, בדעת, נכון? כשאתה יודע מישהו, אז הוא יצחה בדעת, אז הוא מחולק אצל כולם. עכשיו כולם, מה המצב אצלהם? כולם בשמחה? אם כולם היו בשמחה, הוא היה בשמחה. יש אחד יש לו צרות בבית, אחד עם אשתו, אחד עם הילדים, אחד עם פרנסה. אז כל אלה שמרגישים את הצער הזה עליהם, הוא מרגיש את הצער הזה עליו.
מה, באמת?
זה בטח נופל עליו. לכן החלק לו ברבים. שהיה הוא נגימל. על כן צריך לסבול ייסורים בשביל רבים, כי עליו נאמר ובחבורתו נרפא לנו. רק שיש כמה בני אדם שצריכים להיות מפורסמים, ועושים אותם דווקא מפורסמים, בלי שהם רוצים. אבל יש צדיקים שמקבלים מעצמם ייסורים עליהם בשביל ישראל, ובזה מחליפים השפע, כמבואר למעלה בסימן סג, על הפסוק בשתיים מכסה פניו. יש צדיקים שאפילו הם לא מפורסמים, אבל הם מקבלים על עצמם ייסורים
בשביל ישראל,
ובשביל למתק מעל ישראל את הדין. אז הם סובלים בלי קשר לזה שהם לא מפורסמים, בלי שהם מפורסמים. בוא נראה רש"י מה מפרש את הפסוק הזה בנביא ישעיהו, לכן החלק לו ברק. שנייה אחת רק נראה את זה, חשוב איך זה מתלבש בדברי רבנו, לכן החלק לו ברבים. לכן חלק לו ברבים. לכן חלק לו. ישעיהו כתוב בפסוק, לכן החלק לו ברבים ואת עצומים יחלק שלל, תחת אשר הערה למוות נפשו ואת פושעים נמנע, והוא חטא רבים נשא ולפושעים יפגיע. בואו נראה את הפירוש הזה, יש על זה גמרא גם. בואו נראה רש"י, נקרא קצת לפני זה איזה פסוקים יש פה. זה מדובר על המשיח.
המשיח,
כן. מי האמין, ישעיהו נ"ג, מי האמין לשמועתנו, עוזרו השם על מי נגלת, ויעל כיונק לפניו וכשורש מארץ צייה. מה הוא שואל? מי האמין לשמועתנו? הוא זרוע השם, על מי נגלתה? על מי נגלתה זרוע השם? יד השם. איפה היא נגלתה? ויעל כיונק לפניו, וכשורש מארץ צייה, לא תואר לו ולא אדר. ונראהו ולא מראה. לא באלף. ונחמדהו.
הפסקנו פעמיים במילה אדר. והבת של איתן, חבר שלי, קרא לה אדר, היום,
כן.
ספר תורה.
נבזה, כן. וחדל אישים, איש מכאובות וידוע חולי, וכמסתר פנים ממנו, נבזה ולא חשבנו. אכן חוליינו הוא נשא, הוא נושא את הצרות שלנו, הוא נושא. ומכאובנו סבלם, הוא. ואנחנו חשבנו הוא נגוע, מוכה אלוהים ומעונה. מה אנחנו אומרים? תראה מסכן הבן אדם הזה חולב, ואנחנו לא יודעים שכל הסבל שלו זה בשבילנו. והוא מחולל מנו, הוא מדוכא מעוונותינו. מוסר שלומנו עליו ובחבורתו נרפא לנו. חבורתו, הוא מקבל חבורות, מכות,
כן.
ולנו נרפא. ואנחנו מתרפאים על ידי זה. כולנו כצון טעינו, איש לדרכו פנינו, ואדוני הפגיע בו את עוון כולנו. ניגס והוא נענה ולא יפתח פיו. ניגס הכוונה נוגס, כאילו מחפשים אותו. כסל הטבח יובל וכרחל לפני גוזזיה, נעלמה ולא יפתח פיו. מעוצר וממשפט לוקח, ואת דורו מי ישוחח, כי נגזר מארץ חיים מפשע עמי נגע למו. ויתן את רשעים קברו, ואת עשיר במותניו, הלא חמס עשה ולא מרמה בפיו. ואדוני חפץ דקאו החולי. חפץ בזה. אם תשים השם נפשו, יראה זרע יאריך ימים, וחפץ אדוני בידו יצלח, מעמל נפשו יראה, יסבע בדעתו, יצדיק צדיק, עבדי לרבים, ועוונותם הוא יסבול. והנה הפסוק שלנו. לכן החלק לו ברבים, ואת עצומים יחלק שלל, תחת אשר עירה למוות נפשו, ואת פושעים נמנע, והוא חטא רבים נסע, ולפושעים יפגיע. רשי, יש לנו רשי על זה. נבזה וחדל אישי מסביר רשי היה. כן, דרך הנביא הזה להזכיר כל ישראל כיש אחד וכו'. אני עובר לפסוק שלנו. מוסר שלומיו עליו, אומר רשי, באו עליו ייסורי השלום שהיה לנו, שהוא היה מיוסר להיות שלום לכל העולם. בשביל כל העולם הוא סובל. ניגס הוא בנוגסים ודוחקים, אומר רשי. לא יפתח פיו, סובל היה ושותק. ויתן את רשעים קברו, מסר את עצמו להיקבר. ככל אשר יגזרו עליו. רעת הרשעים נתרצה להיקבר, ולא יכפור באלוהים חיים. הקדוש ברוך הוא חפץ לדכאו ולהזירו למוטב. לפיכך אכלה אותו. לכן, הפסוק שלנו, על עשותו זאת, החלק לו נחלה וגורל ברבים עם האבות הראשונים. זה ככה רש"י מפרש. סבר ייסורים כאילו חטא ופשע הוא בשביל אחרים. נעשה חטא רבים. על ידי ייסורים שבאת על ידו, טובה לעולם. אז נראה עוד פעם הרבנו אומר, דש קשה מאוד להיות מפורסם, כי מה שהוא מפורסם הוא מזיק לו מאוד, כי לפעמים צריך לסבול ייסורים בשביל רבים, כמו שכתוב, הוא בחבורתו נרפא לנו, כי מאחר שהוא מפורסם, על כן הוא בבחינת לכן החלק לו ברבים, על כן צריך לסבול ייסורים בשביל רבים. זה על המפורסם. יש לנו עוד משהו. זה תורה עין א'. כשהצדיק הוא מפורסם גדול, אומר רבנו, אז המקטרגים יודעים ומשגיחים עליו היטב. ואינם מניחים לו להוריד השפע, והקדוש ברוך הוא נותן בלב צדיק אחר להחזיק עליו במחלוקת, כדי לחסותו. מישהו מפורסם, כשיש עליו מחלוקת, היא תועלת לזה, כי המחלוקת מכסה עליו. ועל ידי זה הוא ממשיך לתת שפע לעולם. זהו. תורה התחיית חלק ב'. סכנה גדולה להיות מפורסם ולהניג העולם, לא מבעיה כשאינו ראוי כלל ולובש תלית שאינה שלו, רק אפילו עובדי השם באמת גדולי הדור יש להם סכנות גדולות נוראות בהנהגת העולם. זהו, זה על הפרסום. אז יש אנשים שיש להם יצר הרע גדול להנהיג את העולם. כל מקום שישראלי מגיע אליו בחוץ לארץ, הוא מקדש את האוויר של אותו מקום ועושה אותו כאוויר ארץ ישראל. היינו אוויר מחכים. למה? כי הוא בעל אמונה. כי הוא הישראלי מאמין. יש לו אמונה בקדוש ברוך הוא, אז קודם כל שהוא מגיע הוא לוקח את אותה אמונה לשם, אז הוא מקדש את המקום. לא רק הספרים של הקדמונים, אומר רבי נתן, אלא אפילו הספרים שנתגלו עכשיו צריכים לגלותם מעט מעט, וכמה דברים בהם צריכים לכותבם ברמז. זאת אומרת שלא תחשוב רק הספרים הזוהר והספרים הקדמונים, צריך לכתוב אותם במעט מעט, לגלות את השכל, את הסוד של התורה לאט, גם החדשים. בסוד עיבור הלבנה כלולים כל סודות התורה, כי הוא סוד איך הבחירה בתוך הידיעה. בתחילה נתגלה הסוד לאדם הראשון ולצדיקים שבכל דור ודור, ועיקר הגילוי נתגלה למשה רבנו עליו השלום, וגם הוא נתקשה בו, כי בו גנו סוד הבחירה והסוד מדוע בחרבנו מכל העמים. סוד העיבור, מה זה סוד העיבור? הלבנה היא מתעברת כביכול, היא בעיבור, נמצאת בעיבור כשהיא לא רואים אותה, היא נמצאת בעיבור בבטן כביכול, ואחרי זה היא נולדת. כשהיא נולדת היא קטנה, אז היא גודלת 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 גודלת, מגיעה לשלמותה ועוד פעם מתחילה להיעלם עד שהיא מתעברת שוב. עכשיו הזמן הזה, מיליונית שנייה הזאת, צריך לזהות אותה שהיא יצאה מהעיבור למציאות, להתגלות. זה נקרא חוט השערה. לדייק בזמן הזה זה קשה, זה חוט השערה. לכן היו בדין מחכים שיבואו עדים שראו את הלבנה, וזה יגיד ככה, וישאלו אותם איפה ראית אותה ובאיזה צורה וככה, עד שלגלות הזמן באמת שזה לקבוע את תחילת החודש, ראש חודש.
כן.
זה נקרא סוד העיבור. רבי נתן אומר סוד העיבור הוא סוד הבחירה בתוך הידיעה. עוד פעם, יש פה חוט השערה דק בין הבחירה לידיעה. הכל נעשה בלי יוצא מן הכלל על ידי הקדוש ברוך הוא, והכל נעשה על ידך, הבחירה שלך חופשית. אז זה כביכול סותך. יש איזה נקודה ששניהם מתחברים ביחד, חוט השערה, ששניהם אחד בתוך השני, הבחירה בתוך הידיעה. אז משה התקשה בסוד העיבור, איפה הגבול בינך לבין הקדוש ברוך הוא. קשה להסביר את זה. רבנו אומר, קשה לדעת איך הסוד, את הסוד, קשה לדעת איך הבחירה בתוך הידיעה. זה אומר בבחירה בתוך הידיעה, פעם אחת שמעתי מפיו אומר רבי נתן שאמר שזה אי אפשר להשיג, איך הבחירה היא בתוך הידיעה בעצמה. לפני כן הוא אומר בעניין הקושייה של הידיעה והבחירה, מבואר בספר אני כותב מורן בתורה בעלותך, שזה בחינת שכל המקיף שלא נכנס לתוך השכל הזה עד לעתיד. וסיפר רבנו זל שכבר היה לו תירוץ נכון על זאת הקושייה, והתירוץ היה בבירור גמור כדרכמו, כשאינו אומר דבר שישאר בו פקפוק, רק דברים הברורים ומחוברים כסמלה. הוא כבר כתב את עניין התירוץ בכתב, אך נאבד ממנו הכתב. ואתה נשכח ממנו. ושכח את התירוץ רבנו. כי זה קשה מאוד, זה דק, מן הדק. כדרכו תמיד, שכל מה שכבר חידש השיח דעתו ממנו, אינו עסוק עוד בזה. רק הוא רוצה בכל פעם חדשות. פעם אחת שמעתי מפיו הקדוש שאמר שזה אי אפשר להשיג, איך הבחירה היא בתוך הידיעה בעצמה. כשאתה אומר שהבחירה בתוך הידיעה בעצמה, פירושו שאתה אומר שהבחירה והידיעה זה אחד. הבחירה והידיעה זה אחד. אין מקום לקושייה. הקושייה היא...
אתה מדמיין שזה שתיים.
ברגע שאתה מדמה שזה שתיים, לא יושב לנו בראש שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, קשה לנו להשיג את זה שהכל אחד בשכל של היום, אז יש לנו קושיה של הידיעה והבחירה. אבל כשהתגלה הסוד הזה, סוד העיבור, איך הידיעה בתוך הבחירה, אז לא תהיה בכלל שאלה, הכל יהיה ברור. זה בבן מלך בן שפחה שהתחלפו, או בחיגר, גם בסיפור של החיגר כתוב שהוא נגע בדומית ביהלום ולקח אותו למקום שהשמש והירח נפגשים. זה המקום שהבחירה והידיעה נפגשת, ואין לך בעיה של שאלה וקושייה מה, מי, מו. ברור לך. יהיה רצון שנזכה לזה בקרוב.
שובר לעתיד.